ויידע אמרה ברבותיי, השיר הזה נמסר זכות מורי ורבי שליטה לבריאותו השלמה. אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים שלנו בספר הקדוש פחת יצחק על חנוכה. עכשיו אנחנו במאמר י' א'. קורות הללו וגומר קודש הם שאין אנושות משמש בהם על אותם בבד כדי להודות וכו', על ידי כהניך הקדושים. בדרך כלל לא מצינו אמירות בשעת קיום מצוות, ואמירה זו שהותקנה בשעת קיום מצוות נר חנוכה משום קיום מצוות פרסומי ניסן נגעו בה. ומכיוון שאנו מוצאים באמירה זו זיכרון חלקם של הכהנים בנס הזה, בעל כוכח שיש כאן תוספת של פרסום בזיכרון זה, וראוי לנו לתעורר בביור תוספת פרסום זה יוצא מזיכרון הכהונה דווקא. אז אנחנו הנה מניחים הנחה שאם מזכירים פה כהונה, יש פה איזה פרסום הנס על ידי כהניך הקדושים. למה חשוב לנו להזכיר על ידי כהניך הקדושים? כי רבים כתוב בפסוק בני שוממה מבני בעולה, ובעל זה הממרה בלשון חכמים, הרבה צדיקים העמידה לו בחורבנה יותר מבבניינה, כמו מרדכי, עזרא ודניאל. כי רבים בני שוממה, זאת אומרת בזמן החורבן יש יותר צדיקים מאשר בזמן הבניין מבני בעולה, כמו מרדכי, עזרא ודניאל. ודקדקו חכמים למנקת דוגמה של שלושה צדיקים שהיו כולם בני תקופה אחת. דניאל, מרדכי ועזרא היו בני תקופה אחת. חכמים הצביעו דווקא עליהם, והלא ברור הוא שהעניין זה שריבוי צדיקים בחורבנה היה מובלט יותר אם הייתה דוגמה באה מריבוי צדיקים במשך תקופות שונות. למה לא להזכיר צדיקים בתקופות שונות? למה דווקא מתקופה אחת? היא דווקא על ידי זה שהופעה מתמידה בתנאים שונים מקבלת היא ההופעה תורת חזקה. אז אם זה מופיע בזמנים שונים, אז יש עכשיו תורת חזקה. אבל אם מזכירים רק בתקופה אחת, זה לא מוכיח שום דבר. אולי דווקא בתקופה הזאת יהיו צדיקים. עדיף היה להוכיח מכל התקופות. ואם בכל זאת דלגו חכמים הבליטה זו של התמדת ההופעה, חכמים העדיפו לא להזכיר את הצדיקים של דורות אחרים ונקטו את הדוגמה דווקא מתקופה אחת, שמאמינה שיש כאן רבותה בהגבלת הדוגמה לתקופה אחת. אז מה החידוש פה שהגבילו את הדוגמה דווקא לתקופה אחת? מסוד חכמים ונביאים ידוע לנו כי יחס המלכות הרביעית לשלוש המלכויות הקודמות הוא כיחס הכלל אל הפרט. תקיפותה ועריכותה של הגלות הרביעית באה מתוך תכונת הכלליות של מלכות הרביעית, ואין בכלל אלא מה שבפרט. כל צרה וכל צוקה, כל שיעבוד וכל לחץ השוטים בגלות הרביעית בצורה כללית, שורשם הוא באחת הגלויות הקודמות בצורה פרטית. כל הגלות הרביעית היא הגלות הכללית, והשורש של הגולה של הגלות הכללית הזאת היא בגלויות הפרטיות. השורש של הגלות הכללית בגלויות הפרטיות שקדמו לה. בגלויות הקודמות היינו יודעים את חשבונה של הגלות וגאולתה. בגלויות הקודמות ידענו מה החשבון של הגלות ואחר כך הגאולה. במצרים קדמה ידיעת מספר שנות הגלות לגלות עצמה, שם כתוב 400 שנה, כמו כן בגלות בבל 70 שנה. הגלות הראשונה שכללה בתוכה גם העלם חשבונה הייתה גלות יוון, ולפי זה ברור הוא כי כל העלם הנורא של חשבון הקץ של גלותנו זו שורשו מגלות יוון דווקא. אם בגלות שלנו, בגלות אדום, אנחנו לא יודעים מתי הקץ, שורשו בגלות יוון, שגם שם לא ידענו את הקץ, ובפני כך יסתערו מיתרי הלב לקראת מאמר חכמים, כי הראשונים נתגלה קיצם מפני שנתגלה אבונם, ואחרונים לא נתגלה קיצם מפני שלא נתגלה אבונם. רש"י, שבני מקדש שני רשעים היו בסתר, אז יש קץ גלוי לראשונים כי האבון גלוי, אבל האחרונים בני מקדש שני אין גילוי הקץ כי אין גילוי לאבון. הרי לפנינו שני דרכים במהלך העלם חשבונה של גלותנו. מהלך אחד, ייחוד שורשו של העלם זה לגלות יוון דווקא, והמהלך השני, עונש של מידה כנגד מידה, העלם הקץ כנגד העלם הרע. אז יש כאן שני דברים. יש העלם הקץ יש את העלם הרע של גלות יוון, ויש את המידה כנגד מידה, העלם הקץ כנגד העלם הרע. וכל אחד יודע שלא ייתכן שיש כאן שני מהלכים נפרדים, שהם רק במקרה. ברור ששני המהלכים הם לבושים של גוף אחד. שוב, מה שני המהלכים? ייחוד שראשו של העלם זה לגלות יוון דווקא. שקודם כל, יש פה מהלך של העלם בגלות יוון, זה המהלך הראשון. והמהלך השני, מידה כנגד מידה, העלם הקץ כנגד העלם הרע. אז במהלך אחד אנחנו יודעים שזה דווקא בגלות יוון, וגם בגלות יוון מה? יש העלם הקץ, לא יודעים את הקץ, כנגד העלם הרע. זה מה שנקרא, ידידיי ורבותיי, שני מהלכים שהם בלבוש אחד. המידה כנגד מידה של העלם הקץ כנגד העלם הרע, ושזה קרה דווקא בגלות יוון, הם בוודאי קשורים ההדדי אחד לשני. המהר"ל השריש בנו ששכל גר הוא בעולם הזה. הדברים הללו של המהר"ל באים הם בתור פירוש למטבע התפילה של 18, שהרכיבו בה חכמים את זקני העם ואת פליטת הסופרים עם גרי הצדק לברכה אחת. אנחנו אומרים בעל הצדיקים שקני שירית עמך בית ישראל והפליטת סופריהם והגרי הצדק, כולם בברכה אחת. שכן בברכת על הצדיקים נחלים הם בבקשה אחת גרי הצדק עם אנשי הצדק שהם הזקנים והסופרים. ועל זה כתב המהר"ל שגרי הצדק ואנשי השכל מהווים כלל אחד, מפני שגם השכל הוא גר בעולם הזה. גרי הצדק ואנשי השכל, פליטת הסופרים, זקני העם. אז זקני העם ופליטת הסופרים באים יחד עם גרי הצדק, כי כמו שגרי הצדק הוא גר, גם השכל הוא גר בעולם הזה. הדברים הללו סתומים הם, ואנחנו לא באנו לסתום, כי אם לפתוח את הסתימה כפי ערכנו הפעות, ויפה לנו לפתוח סתימה זו מתוך קביעות ההלכה מחודשת בעניינו של השכל, מחויבים אנו לחיות את חיי הרשות שלנו לשם שמיים בכל דרך אחד היהו. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. ונמצא שאם אדם חי באיזה חלק מחיי הרשות שלו בהיעדר כוונה לשם שמיים, הרי זה מבטל חובה של ברכות דרך אחד היהו. יש לנו חובה של ברכות דרך אחד היהו, כלומר צריכים לחיות תמיד על פי השכל. כלומר הפגם, אנחנו צריכים לחיות לשם שמיים, לקחת כל המעשים ולעשות אותם לשם שמיים, כל חלק מחיי הרשות לחיות לשם שמיים. הפגם הוא בזה שלא הקדיש את החולין שלו על ידי חיסרון ההקדש. נשאר החול בחילוניותו, וזהו פגם של ביטוח חובת ברוכות דרך אחד היהו. כל זהו פשוט וידוע, שבוודאי חייבים להקדיש את כל המעשים לשם שמיים. אבל יש חידוש גדול בנוגע לכוח השכל הנמצא בעניין זה, שאף על פי שיש תמשות באחד מכוחות החיים לחפצי רשות ובלי כוונה לשם שמיים, אין כאן אלא הפגם של ביטול ברוכות דרך אחד היהו. מכל מקום, המשתמש בכוח השכל לחפצי הרשות סתם, אין אנו זקוקים לפגמו מצד ביטול חובת בכל דרך אחד היהו. אז אם אדם משתמש באחד מכוחות החיים לדבר רשות ואין לו כוונה לשם שמיים, יש פגם של ביטול בכל דרך אחד היהו. אבל המשתמש בכוח השכל לדברי רשות, אין אנו פוגמים, אין אנו מדברים פה על פגם מצד ביטוח חובת בכל דרך אחד היהו, אלא יש פגם ואיסור הנובע מעצם מהותו של כוח השכל. הלא כתוב בפסוק ודיברת בם, ונאמרה כאן הלכה שלא יהיה עיקר דיבורך אלא בם. כלומר, אין סוף עניינה של מצוות תלמוד תורה הטלת חובה על עצם הלימוד, של עצם הלימוד, אלא שסוף עניינה של מצוות תלמוד תורה הוא מניעת צורת עיקר מכל סוג התעסקות של שכל מובד התעסקות בחוכמת התורה, שתורה צריכה להיות עיקר. כל עיסוק אחר בשכל של עיקר עוקר את השכל מהייעוד שלו. השכל מיועד להיות שקוע בעיקר בתורה. תורה צריכה להיות עיקר. וביותר הבלטה נאמר, כי חותם הגרירה לתורה צריך שיהיה טבוע על כל התעסקות שכלית ונמצא. כי מעיקר הדין שעונה הכוח השכל משאר כוחות החיים בעניין השתמשות לצורכי רשות, שבשאר כוחות החיים אין ההשתמשות הסתמית מבלי הכוונה לשם שמיים על הביטול חובה כללית של בכל דרכי חדי, וסתם אם אני או פועל שלא לשם שמיים פגמתי בבכל דרכי חדי היו. אבל לעומת זאת ההשתמשות הסתמית בכוח השכל לצורכי רשות הרי הוא ביטול תורה במסוים מיוחד. ולקחת את השכל, יש בו שני דינים, כמו שתמיד בכל מאמר כמעט של אבותינו, יש שני דינים. יש דין של עשיית דבר שלא לשם שמיים באופן כללי, ויש ייחוד מסוים בדברי תורה. באופן כללי זה ביטול של ובכל דרכך דייהו, שאין המעשים לשם שמיים, אבל בשכל יש פה פגם בתורה. זה ביטול תורה במסוים ובמיוחד, שראה השתמשות סתמית משוללת היא לגמרי מאופי הגרירה, שכל פעולה של שכל צריכה להיות מצוינת בה. מהו עומק משמעותו של הבדל זה בין השכל של הכוחות החיים, שדווקא בשכל, אם אדם לא לומד, אם אדם משתמש בשכל שלא לשם תורה, אז הוא פוגם בעצם השכל, בעצם כוח השכל, שזה ביטול תורה במיוחד ובמסוים, וזה לא סתם ביטול כללי של בכל דרך הדייהו. וכאן מאיר לנו דיבורו של המערה, השכל הוא גר בעולם הזה, כלומר, חיי העולם הזה מתייחסים הם אל חיי העולם הבא, כי יחס חיי החוש אל חיי ההכרה. החוש אינו תופס את הציור הרוחני, ואין הציור הרוחני נתפס אלא בשכל. עולם הזה זה חיי החוש, עולם הבא זה חיי ההכרה. החוש אינו תופס את הציור הרוחני, הציור הרוחני נתפס מתי? בשכל. ומכיוון שחיי העולם הבא ואחרית הימים הם חיים רוחניים, ממילא נמצא שעיקר ההשתמשות בכוח השכל גנוז הוא לעתיד. מכיוון שחיי העולם הבא הם חיים רוחניים, ממילא נמצא שעיקר ההשתמשות בכוח השכל גנוז הוא לעתיד. כי העתיד נתפס בשכל, וחיי העולם הבא זה עתיד. אז אנחנו תופסים את חיי העולם הבא בשכל. פה אנחנו חיים בעולם של חוש, שם זה עולם של שכל. באופן שפעולתו של כוח השכל בעולם הזה הוא פעולה נעשית בדרך הד ובת כל שימים יבוא. פה משתמשים בשכל, אבל בעיקר זה עולם החושים. זה רק הד, זה אקו של עולם הבא, שבעולם הבא השכל יהיה עיקר. פה השכל הוא רק גר. ולזנו אומרים שהחושים ושאר כוחות החיים הם תושבים בעולם הזה, כי מות פעולתם מתאימה היא למציאות גופנית שאין בה הפשטה. אבל שונה לגמרי הוא כוח השכל, שעד רב כל עיקר כוחו אלה אינה אלה בתפיסת הציור המופשט. זה השכל, וזה גם בעולם הבא הציור המופשט. ומפני כן אינו שייך בעצם לעולם הזה, שהוא עולם הממשי של הגופים, ועיקר כוחו של השכל שמור לעולם הבא לאחרית הימים, שהוא עולם מופשט. ואין דירתו של השכל בעולמנו אלא דירת גר, שעיקר כוחו של הגר הוא במקום מושבו, והוא נמצא כאן במציאות ארעית שיש בה מיעוט אחר מיעוט. פה השכל זה רק גר, כי עיקר עולם הציור הרוחני המופשט זה בעולם הבא, לא בעולם הזה. וכך לשון נביאים בכל מקום, שעיקר החידוש על אחרית הימים הוא בהגדלתה ובהדרתה ובעלייתה של הדעת. המקובלים אומרים ששם יהיה הגדלה, תהיה הגדלה, הדרה, עלייה של דעת. ומפני כך השתמשות סתמית בשאר כוחות אחרים לצורכי רשות. אין כאן אלא חיסרון הקדש לחפצי חולין, אבל השתמשות סתמית בכוח השכל לצורכי רשות, הרי היא הוצאה מן הקודש אל החול. עכשיו אנחנו מבינים את ההבדל. פה אנחנו בוודאי חייבים לעשות הכל לשם שמיים, אבל אם לא, יש פה חיסרון הקדש שלא הקדשנו את, את החפצים של חולין. אבל השתמשות סתמית בכוח השכל לצרכי רשות, כשאני משתמש בשכל לצורכי רשות, השכל בעיקרו הוא קודש. זה להוציא קודש אל החול. אם אני לא עושה מעשים לשם שמיים, אז אני לא הקדשתי אותם. אבל פה אני לוקח דבר שמעיקרו הוא קודש. השכל הוא שייך עולם הבא, ואני משתמש לצורכי עולם הזה. וזו הטרגדיה. לשם הרחבה, אנחנו מציינים כאן עוד מקום אשר בו בולטת פעולתו של החוק הזה. רבים הם החילוקים בין תורה לשאר מצוות. אחד החילוקים הוא בעניין חינוך. יש חינוך למצוות, אבל אין חינוך לתורה. אבא מכניס את בנו הקטן לסוכה, אין כאן קיום מצוות סוכה, קיום מצוות חינוך. אבל אבא מכניס בנו הקטן לתלמוד תורה, זה קיום מצוות תלמוד תורה. אין חינוך בתורה. בשאר מצוות דין חינוך, כשאני מחנך את הילד שלי לקיים מצוות סוכה, הוא לא מקיים סוכה, מקיים מצוות חינוך. אבל כשאני מחנך אותו לתלמוד תורה, זה לא חינוך, זה תלמוד תורה גופה. הלולב בידו של הקטן אינו על החפצה של חינוך. פה יש פה הבחנה למדנית דקה ועמוקה. אבל תורה ציווה לנו משה של קטן היודע לדבר, הרי זה חפצה של תורה ממש. באופן שלא מצינו לעניין החינוך שום מקום בתלמודה של תורה, והם עם הדברים. חינוך קטנים הוא עניין של ייחוד. על ידי החינוך מתייחדו הקטן, מייחדים אותו לעבודת המצוות, אבל איננו זקוקים לפעולה של ייחוד אלא במקומה של הסתמיות, שלעולם הייחוד מוציאו מידיה של הסתמה. אבל במקום כזה אשר מצד עצמו מופקע ומתורת סתמה, אין בו מקום לפעולה של ייחוד. יש פה ייחוד, ולמעט זאת זה סתמה שלא עושים בייחוד. אבל אם יש מקום שאין בו תורת סתמה, אין שום מקום לפעולה של ייחוד. לא צריך לייחד את זה אם אין מקום, אם אין סתמה. ועל כן, מכיוון שהמצוות מתקיימות בשאר כוחות אחרי משל הכוחות הללו, נאמר כי הם תושבים בעולם הזה. המצוות קיימים עם החושים, עם הגוף, עם דברים מוחשיים. זה באמת מקומם בעולם הזה? זה העולם הזה, זה באמת המקום המופק של סתמה? ולכן יש עניין של חינוך ושל ייחוד למצוות. אז מייחדים את אותם כוחות הגוף למצוות. אבל תלמוד תורה מתקיים בשכל. והשכל הוא גר בעולם הזה, כי בעצמותו בעל אופי של אחרית הימים, ונמצא כי מופקע הוא השכל מתורת סתמה. אין סתמה לשכל. אין סתמה לשכל. השכל כל כולו שייך לעולם הזה. פה זה רק, הוא רק הראי, תושב הראי. ושכלו של אדם ישראל בעצמתו מיוחד ועומד, ולחוכמת התורה ממילנו זקוקים בכאן לפעולה שלך, הוא לא צריך לייחד. הרי זה מתייחד ועומד. ועל כן יש חינוך במצוות ואין חינוך בתורה. יש חינוך במצוות. כי שם מדובר בפעולות סתמיות, אז אפשר לייחד אותם למצוות, לחינוך. אבל אין חינוך בתורה. כי אי אפשר לייחד, כי אין סתמה. לכן בוודאי קורא כולו לתורה. ותלמוד תורה זה לא חינוך. והבן היטב, כי אין הדיבורים הללו אלה רמיזות עדינות לנפש הצילור, בשום אופן אי אפשר לטבול את פיו של הקולמוס בתהום הלב. קשה מאוד לבאר את הדברים האלו. וזה עומק משמעותו של הבדל בין כוח השכל לשאר הכוחות החיים מעיקר הדין. חזרנו ההלכה הזו כמה פעמים מתוך תקווה, כי על ידי התמדת החזרה ייקבע אור ההלכה הזו בשכלנו. ההבדלה בין כוח השכל לשאר כוחות החיים. ואז נוכל להתייחס לשכל בכבוד הראוי, בכבוד העולם את ערכו. צריך להעריך בשכל, אנחנו צריכים להעריך את השכל שלנו. ולאחר שנתבצר לנו בשכל, מקום להכרה זו תופסים לנו את מלוא חומר האימה נמצא בגלות יוון, יותר מבכל הגלויות הקודמות לה, שעיקר שלטונה של יוון הוא בכוח השכל, כלומר מדורת המוקד של תשוקת יוון היא לשלול מן השכל את תכונת הגירות שבו, ולהפכו לתושב בעולם הזה. שומעים? יוון זה לקחת את השכל ולעשות אותו תושב פה. ביותר הבלטה, יוון הופכת את ההפשטה שבשכל לכלי שרת של המציאות הגופנית. וכל זה נכלל במשנתם של חכמי אמת שמסרו לנו, כי ייחוד גלות יוון בין שאר הגלויות הוא בזה שגלות יוון יקרה הוא גלותה של חוכמת התורה אצל שאר החוכמות. והעוקץ הנוקה בדברי החכמים הללו הם, כי עיקרה של גלות יוון הוא הבדל היחס אל כוח השכל בכלל. מה פירוש של גלות יוון? שתכונתו האמיתית של השכל, שהוא תכונת הגירות, נמצאת הוא בגלות אצל התכונה המזויפת של השכל, שהיא תכונת התושביות. יוון אומר, השכל תושב. השכל תושב פה, לא גר, אלא תושב, הוא חי פה בקביעות. זה הגלות יוון. ותכונת הגירות של השכל נלמדת מגופה של מצוות תלמוד תורה. זה למדנו בתלמוד תורה, שהשכל זה, הוא רק גר בעולם הזה. תושב הרעי ולא תושב קבוע. ויוון אומר, לא, השכל תושב קבוע. ומילא, כשתכונה זו כפושה בגולה, הרי זו גלותה של חוכמת התורה אצל שאר החוכמות. והנה אלף כאן לפנינו חשכת האימה של גלות יוון, שהרי אחרית הימים וגלות שני הפכים הם. אחרית הימים הוא אמנם מושג של זמן, אבל כשאנו באים למצוא את הכוח המתייחס לאותו זמן בתוך אדם עצמו, איננו מוצאים אלא את כוח השכל, ונמצא כי אותו השלטון המכניס את השכל לתוך הגלות, הרי הוא כולל גם את אחרית הימים בתוך הגלות. הרי מה מתייחס לאחרית הימים? לא הגוף, השכל. וכי הם מכניסים את השכל יחד עם אחרית הימים לתוך הגלות, לכאן. ובוודאי שאין לך אימה חשיכה, זה איזה חשיכה נוראית זו. כי בעוד של הגויות הקומות לא לחצו על הכוחות האדם שהם בבחינת תושב בעולם הזה. ולכן הגלויות הללו לא חרגו ממסגרת הטבעי שלהם, שהמקומה של הגלות הוא באמת בעולם הזה. אבל גלות יוון חרגה ממסגרתה של סתם גלות, שכן עיקר הלחץ של גלות יוון על כוחות האדם, שאין להם כלל בחינת תושב בעולם זה, הם קחו את העולם הבא, את השכל, את הכוחות העתידיים, והכניסו אותם לגלות פה בעולם הזה. וזה אימה חשיכה, זה באמת חשיכה. לקחת את אחרית ימים ולהכניס אותו לפה, אימה זו בבל, חשיכה זו מדי, גדולה זו יוון, זה באמת אימה חשיכה גדולה, זה באמת חשיכה גדולה, ולא סתם חשיכה ולא סתם אימה, אלא אימה חשיכה גדולה גדולה זו יוון, אומרים חזר. מתוך קליטת דיבורים אלה עומדים אנו על טבעם של הכללים שכללו חכמים כל הבנות בית ראשון בכלל נתגלה אבונם, וכל הבנות של בית שני בכלל לא נתגלה אבונם. שתכונת היסודיות שבחטא נתחדשה בבית שני דווקא. תכונת הסודיות שבחטא, שהחטא הוא סודי ולא יודעים, לא נתגלה אבונם, זה סודי, זה רק בבית שני. למה בית שני? הם הדברים. חידוש זה מוצאו מגלות יוון, מאותה של תקופת אחרית ימים, נעלמת היא בעצם בחינת ליבה לפומה לא גריה, שהלב לא מגלה לפה, כי הלו גלות יוון היא שרחיבה את היקף צרת הגלות עד כדי שלטון על הכוחות המיוחדים לאחרית הימים. מה יוון עשתה? הרחיבה את היקף צרת הגלות עד כדי שלטון על כוחות המיוחדים לאחרית ימים, והכניסו את אותם כוחות של אחרית ימים פה לעולם הזה, והם בגלות פה בעולם זה אצל יוון. ומעלה יוצא כי בכוחה של גלות זו בקעו כוחות החטא את גבולותיו של התחום הגלוי, וחדרו אל ההיעלם שבנפש. כוחות החטא בקעו את גבולותיו של התחום הגלוי, וחדרו אל ההיעלם שבנפש. ומכיוון שגלות יוון יראה בתחילתו של הבית השני, לכן נתייחד חידוש מהלך הסתר שבחטא לבית השני. זה גלות של אחרית הימים, וזה באמת חודר לכוחות האלם של הנפש. וזה הראה, מתי זה קרה? בתחילת בית שני. ולכן נתייחד חידוש מהלך הסתר שבחטא, שהחטא נסתר, לא נתגלה אבונם, לבית שני. ונמצא שהאלם חשבונה של גלותנו מושרש הוא באמת בגלות יוון. זה הקשר בין האלם חשבון הגלות לגלות יוון. גלות יוון זה בדיוק, אמרנו שיש שני מהלכים בלבוש אחד. מהלך אחד שזה גלות יוון. מהלך שני, שיש מידה כנגד מידה, לא נתקלה בנם, לא נתקלה קיצם. אבל זה בעצם אותו דבר. שני לבושים, שני לבושים בגוף אחד, על גוף אחד. אותו שורש. מה אותו שורש? שגלות יוון זה גלות של הסתר, של אחרית הימים, שדברים שהם לא מעולם הזה. וגם החטא שלנו, וגם הגאולה שלנו, זה גם היה נסתר, כמו שהחטא היה נסתר. גם הגלות, גם הגלות, והגאולה ממנו, היו נסתרים. וזה מתאים לגלות יוון, שזה עולם הסתר, זה עולם השכל, זה עולם של אחרית הימים. ויש פה מידה כנגד מידה. שמכיוון שהחטא לא נתגלה, גם הקץ לא נתגלה. אבל פה יש בקיעת החטא לתוך ההלם. לתוך עולם של אחרית הימים. לתוך מקום הסתר שבנפש. זה לא נתגלה אבונם. זה גלות יוון, כי שם יוון תופס. שם יוון נועץ את ציפורניו לתוך ההסתר שבנפש, לתוך אחרית הימים, לתוך השכל, לתוך מקום ההכרה. טוב, אנחנו בעזרת השם, אנחנו רק באמצע הדרך, ונמשיך בעזרת השם. השם ייתן את הכוח ואת המוח בפעם הבאה, ונשלים את המאמר הנפלא הזה. רצון שנזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, אמן ואמן. שלום לכם, אהובה, ידידי מרב רבותיי.